אנחנו נמצאים היום באמצע שלושת השבועות בערב ראש חודש אב, ובתקופת שלושת השבועות קוראים בשלוש הפטרות אשר נקראים בשם תלתא דפורענותא, שלוש הפטרות שמוזכרות בשלוש פורענויות. אחריהן יבואו שבע שבתות שנקראות בשם שבע דנחמתא. שבע דנחמתא אלו שבע הפטרות שעוסקות בנחמה. ההפטרות הרי נמצאות לפניכם. יכולים לראות שבהפטרת פרשת ואתחנן קורא הנביא ישעיהו, בהפטרה הראשונה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. דברו עליו ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. ואז הנביא מנבא, קול קורא, נקודותיים, במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסרי אלוקינו וכולי, שינויים בטבע, שעם ישראל בא לארצו. והנה, הקריאה הזאת של הנביא מתקבלת על ידי בני ישראל ברגשות מעורבים, שכי אנחנו רואים בהפטרת עקב, מופיעה שבתומר ציון, עזבני השם, והשם שכחני, והנביא אומר לה, זה לא יכול להיות, ונשכח אישה עולה, מרחם בן ביתנה, כן, השבוע יש בכותרות, האם המרעיבה, זה נהיה, נהיה עניין ציבורי, מה שקורה במשפחה אחת, שאני לא יודע בדיוק, לא, ממש לא מבין מה שקורה שם, על האם המרעיבה, כבר זה ניבא ישעיהו, התשכח אישה עולה, מרחם בן ביתנה, גם אני תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אז מדוע אומרת ציון, עזבני השם והשם שכחני? איך זה יכול להיות? מה, ציון, את לא היית שבוע שעבר בהפטרה בית הכנסת ולא שמעת את הקריאה נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, שהנביא קורא לנחם את ירושלים? ופרשת ראה אנחנו רואים גם כן שהנביא מאשר את זה שציון היא לא נוחמה, כמו שקוראים בהפטרת ראה, שהיא השבת השלישית של שבע דנחמתא, קוראים ענייה סוערה לא נוחמה, ואז הנביא מבטיח הנה אנוכי וכו' וכו'. מדוע הענייה הסוערה היא לא נוחמה? הרי הקדוש ברוך הוא מצווה את הנביאים לנחם את ירושלים. אלא אנחנו רואים תשובה לשאלה הזאת בהפטרת ניצבים. הפטרת ניצבים שהיא האחרונה, אנחנו קוראים סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי, כי ילבשני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדק אליה. יחסי הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל הם יחסים של חתן וכלה. וכנסת ישראל היא כמו הכלה המצפה לחתן, כמו במגילת שיר השירים. והנה בהמשך ההפטרה של הפטרת ניצבים, אז גם כן ממשיכים היחסים של החתן והכלה, שנאמר שם בהמשך, כמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוקייך. כן, כולם מכירים אפילו את השיר הזה, יסיס עלייך אלוקייך, כמסוס חתן על כלה, שזה לקוח מהמילים של הפטרת פרשת ניצבים, וכמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוקייך. נשאלת השאלה, שאלת השאלה, הנה נאמר שם, כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך, ומסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוקייך. והנה, נתאר לעצמנו כלה, שמחכה בחיליון עיניים ליום חופתה, והנה היא מגיעה מברק ביום הנישואין לכלה, יקירתי אני לא אוכל לבוא לקדש אותך, יש לי עיסוקים אחרים באותו יום, ואני שולח את שליחי, עורך דין זה וזה, ויש לו ייפוי כוח ממני, והוא קיבל ממני את הבד, והוא יבוא לקדש אותך. התקרקמו פניה של הכלה, מה זאת אומרת שהחתן לא יבוא לחתונה? לא יעלה על הדעת דבר כזה? מה פירוש? יש משנה בקידושין? כתוב, האיש מקדש, באו בשלוחו, נכון. האיש מקדש, באו בשלוחו. הגמרא אומרת, מצווה בו יותר מבשלוחו. זאת אומרת, שכלה מחכה בחניון עיניים לקרבה של חתנה, פתאום ישלח לה השליח, זה לא בא בחשבון. בני הקדוש ברוך הוא שולח את עבדיו הנביאים לנחם את ישראל ואומר להם, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דברו עליו ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי לקחה עוונה. כל הדיבורים של הנביאים אינם מעידים על קרבתו של הקדוש ברוך הוא, והרי בגאולת מצרים נאמר, אני ולא מלאך, ועברתי במצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את ישראל למצרים, הרי הוא בעצמו כביכול אוכל בציצית ראשו של כל אחד ואחד הוא מוציא. וגם בגאולה העתידה, שנמשלה לגאולת מצרים, אפילו יותר מגאולת מצרים, הקדוש ברוך הוא בעצמו צריך להשתתף בגאולה. ואיך הוא שולח כאן את עבדיו הנביאים? לכן ציון לא רוצה להתנחם בנחמה הזאת על ידי עבדיו הנביאים. היא רוצה את הנחמה מאת הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, ואומרת, ותאמר ציון, עזבני השם, והשם שכחני, השם לא בא לגאול אותי, הוא שולח אליי את עבדיו הנביאים, כל הכבוד, אבל אני רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן בשבת השלישית אומרת ציון, אומר הנביא, ענייה סוערה לא נוחמה מידי, מהנביאים, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, אנוכי, בכבודי ובעצמי. ולכן באים להפטרת פרשת שופטים, שהיא באה אחרי ראה, עכשיו נאמר באמת, אנוכי, אנוכי ומנחמכם. כדוגמת נחמו, נחמו עמי, נאמר מקביל, אנוכי, אנוכי. למה? כמו שם נאמר, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, לכן אנוכי, אנוכי ומנחמכם. הקדוש ברוך הוא מקבל את הדרישה של ציון, של בקשת הנחמה, ואז הוא אומר, בהמשך הפטרה של שופטים, התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים וכו' וכו'. ואם כן, מגיעים לפרשת כי תצא, שבכי תצא כבר יש הבטחה על הגאולה הפיזית, עוני הקרה לא ילדה, פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שמה בני בעולה, אמר השם, אחי במקום הולך, יריעות משכנותייך יתו אל תחסוכוי, אריכים את הרית אותי חזקי, כי אמינו שמאל תפרוצי, וזרח גויים יירש, וערים לשבות יושיבו. יש כאן בשורה על התרחבותה של ארץ ישראל, המצפה ללבניה. ושאחר כך נאמר, אמר בן מבך, מי ילד לי את אלה, ואני שכולה וגלמודה. אם כן, בגאולה העתידה יגיעו הבנים, כמו שאנחנו רואים להתגשם לנגד עינינו, שבאים נפוצות ישראל מכל הארצות אשר ידחתים שם. ואז באים להפטרת כי תבוא, שבה יש הבטחה על הגאולה הרוחנית, שהיא באה אחרי הגאולה הפיזית. והגאולה הרוחנית היא, קומי אורי כבעורך, וכבוד השם עלייך זרח, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפה לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. ובהמשך נאמר, בהמשך ההפטרה, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מצרים מעשה ידי להתפאר, כמו שאנחנו רואים היום ברוך השם, שיש גידול וחיזוק בצד הרוחני של עם ישראל, גידול בישיבות, גידול בלומדים, נצר מצרים מעשה ידי להתפאר. אבל השאלה היא, ואז מגיעים לשלמות של הגאולה בחיית ניצבים, שבה נאמר, סוס אסיס בה השם תגן נפשי באלוקי. וגם כתוב בהמשך, מסוס חתן הקרה יעשה אלוקייך. דווקא מסוס. וביארתי פעם שיש מסוס ויש שמחה. נכון? ומסוס חתן הקרה יעשה עלייך אלוהייך. מה ההבדל בין מסוס לבין שמחה? החתן וקלה רואים אשר ברא, ססון ושמחה. חתן וחלה. מה זה ססון ומה זה שמחה? שיר השירים כתוב, יום חתונתו ויום שמחת ליבו. אנחנו אומרים בקל אדון, שמחים בצאתם וססים בבואם. אומר הגאון מווילנה, שמחה נאמר על נקודת ההתחלה, וססון יאמר על נקודת הסיום, על ההשלמה. שמחת תורה שרים, סיסו ושמחו בשמחת התורה. וחתן וקלה אומרים, ססון ושמחה. מתי ססון ומתי שמחה? אמרתי שמחים בצאתם וססים בבואם. כל חתן וקלה יש נקודת התחלה ונקודת סיום. נקודת התחלה של מעגל חיים חדש שנפתח הקמת המשפחה, זוהי השמחה. במעגל החיים הזה שכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא שיחסיהם נמשלים לחתן וקלה, הם בעצם מתחילים במעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה נקרא יום חתונתו ויום שמחת ליבו, שכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא משולים לחופה וקידושין. כמו שכתוב, ברוך אתה השם מקדש עמו ישראל לחופה וקידושין, מסביר המהרש"א, קידושין במעמד הר סיני, והחופה זה הקמת המשכן שענן השם חופף על המשכן. זה החופה והקידושין של עם ישראל כולו. השמחה מתחילה במעמד הר סיני. אחרי זה קרה תקלה, לפני חטאינו גויים מארצנו, נחרב מקדשנו, והנה בימינו אלה, בדור הזה, אנחנו רואים שעם ישראל שב לארצו. אז הכל המשך, המשך של אותה שמחה ראשונה. לכן אנחנו מגיעים להשלמה של תהליך הגאולה. והשלמה תהליך הגאולה הוא נקרא בשם ססון. לכן בישעיהו מתחיל, סוס עשית בהשם, כמסוס חתן על כלה, זה השלמה תהליך הגאולה. אם כן ראינו, שהגאולה מתחילה על ידי בקשת הנחמה של ציון, זאת אומרת, עזבני השם, והמשכה, בהמשך ההפטרות. שאלת השאלה, למה צריכים ללכת כל כך מסובך? שכל כך הוא קורא לנביאים, נחמו נחמו עמי, ואחרי זה עונים לו, עזבני השם, ואחרי זה אומר הנביא, עניה סוערה לנוחמה, ואחרי זה, אנוכי אנוכי ומנחמכם. ראוי יהיה להתחיל ישר לעניין, באנוכי אנוכי ומנחמכם, של פרשת שופטים. למה בא השלב הראשון? ומה עם מטרת השלב הראשון? אז אחד אמרנו, יש שבע הפטרות, צריך למלא שבע שבתות, יכולים לעשות את זה כל כך מסובך. אבל למה ככה הסדר של ההפטרות? ואומר, שזה להפטרות מלמדות אותנו את הפסוק שנקרא אותו בתשעה באב. תשעה באב נקרא פסוק אחד שאומר, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת. כלומר, המציאה של ציון תלויה בבקשה ובדרישה. ועוד פסוק אחר נאמר פרשת ראה, נאמר לשכנות ידרשו ובאת שמה. אתם צריכים לדרוש את ציון, כמו הספר שחיבר רב צבי הירש קלישר בשם דרישת ציון. כשדורשים את ציון, מבקשים את הנחמה, אז זה עצמו מביא את הנחמה. כמו שהוא משלח לקץ ימין משיחנו, לבדות, מחכה קץ ישועתו. כתוב בגמרא מסכת שבת שבשעת פטירתו של האדם, שואלים אותו כמה שאלות. אמר רבה, כשאנחנו מכניסים את האדם לדין אומרים לו, עשית ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת פרעה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבאת דבר מתור דבר, ציפית לישועה, זה גם הבנת דבר מתור דבר, שהישועה תבוא על ידי הציפייה לישועה, שהציפייה לישועה בעצמה מקרבת את הגאולה. חפץ חיים קיבר קונטרס מיוחד, שנקרא בשם ציפית לישועה, ובו הוא כותב, שהציפייה לישועה היא בעצמה מביאה את הישועה. כמו שכותב גם הרב קוק, חוזר על הרעיון הזה בספרו עולת ראייה, פירושו לסידור, על המילים, ישלח לקץ הימין משיחנו, לבדות בחכי קץ ישועתו. אומר הרב בסידור, השמאל, אומרים לקץ הימין, ומה עם השמאל? השמאל לא צריך קץ הימין? השמאל הוא העוזר למטרות העיקריות, שהן ראויות לקרא בשם ימין. כל המראות בעולם מביאים הם למטרה רצויה, המושקפת לקורא הדורות מראש, ברוך הוא. כל תולדות הימים וכל גלגולי הגלויות של האומה אינם חוליות עוברות בשלשלת הגאולה האחרונה שהיא תביא את המעמד התכליתי המכוון מההוויה של האומה מכוון להגיע למעמד הסופי וכל התלוי במציאותה. על כן נקרא הזמן האחרון שיביא עמו את אור הגאולה ואת אור המשיח יגלה בעולם קץ הימין. למה זה קץ הימין? אחרית כל הדברים אשר קדמו לאותו הפרק בתור מכשירים לו, מובילים אליו, כל המאורעות הם מכשירים להביא לקץ הימין. מתוך שציפייה בעצמה אל השלמות האחריתית היא מרוממת את הצופה. הצופה שצופה למרחוק צריך להתרומם ולהביט מרחוק, והוא מחכה למצב רוחני ואידיאלי עליון. על די הציפייה לישועה הוא זוכה להתרומם, כשזוכה להתרומם הוא נהיה איש אחר. הציפייה הזאת מכריעה אותו על ידי זה לקו זכות, ועל כן מקושרת היא לגאולה עם החיקוי אל קץ הישועה. לבדות בחכי קץ ישועתו, יותר לקץ ימין ושכינו, לבדות בחכי קץ ישועתו. כלומר, מחכי קץ ישועתו הם מביאים את משיחינו. כמו שאמרו בגמרא מסכת ברכות, מהמילה כל, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. איך אדם מביא את משיח? על ידי הדרישה, לבקשת הגאולה. כמו שכתב הכוזרי, שירושלים לא תיבנה שיקספו לה בני ישראל תכלית הכוסף, עד שכוננו עבדיך את הפרה ואת הפרה יכולנו, כלומר, כיסופי הגאולה מקרבים את הגאולה. לכן, מוכרח הנביא להתחיל בדרך שהוא מתחיל. הוא לא יכול להתחיל מאנוכי אנוכי ומנחמכם, כי הנחמה לא תבוא לבד, אלא בקשת הנחמה היא מביאה את הנחמה. לכן, רק ציון המבקשת, בקדוש ברוך הוא אומרת, עזבני השם, השם שכחני, ואני רוצה את קרבתו של הקדוש ברוך הוא, כלומר ציון עושה מעשים של התקרבות לקדוש ברוך הוא, לא באמירה בעל מסגי, ולא בגילוי דעת בעל מסגי, אלא בעשיית מעשים המקרבים אותנו אל הקדוש ברוך הוא. אז אמירה זו ועשייה זו של הקירוב לגאולה, היא באמת מביאה ומגיעה למצב של הנה אנוכי, שאנוכי אנוכי ואנחנו חיים בו. כשזה נחמה מצד ציון, היא מביאה את הגאולה וחסדו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הנביא חייב להתחיל בדרך הזאת של המתנה לישוע. על פי הדרך הזאת, נוכל לתרץ קושייה של המערשה במסכת מגילה בהיפוך הדף, בדף י' ז' עמוד ב'. אנחנו רואים שני פסוקים מביאים את הרעיון הזה. קודם כל נסתכל פרשת ראה, פרק י' ב', פסוק י', כי אם אל המקום אשר יבחר השם לוקחם מכל שבטכם לשום את שמו שם, לשכנות ידרשו ובאת שמה. קודם כל צריכים לדרוש ולחפש את ירושלים, לדרוש את המקום אשר יבחר השם. כאשר לשכנות ידרשו, אז הוא ובאת שמה. כמו שאני תמיד מסביר, שיש וו התוצאה. כמו מדברי בן עזרא וקרא המקומות, אומר, כפי רפא בלשון ישמעאל, הוו ובאת שמה וו התוצאה. אם לשכנות ידרשו, אז ובאת שמה. ככה נגיע לירושלים, על ידי שנדרוש את ירושלים. וככה כתוב בפרשת ויתחנן, פסוקים שנקרא בתשעה באב, פסוק כ"ט אפשר לראות, ובקטעים של שוקיך ומצאת, בתנאי של בכל לבבך ובכל נפשך. לפי זה נבין גמרא מפורשת מסכת במגילה, ונציל את הגמרא מקושיית המערשה. כתוב בגמרא, בדף, בשורה האחרונה של מגילה י"ז, אפשר לראות למטה, מה הסדר של תפילת 18. סדר תפילת 18. מה ראו לומר גאולה בשביעית? במקום החץ, אני מתחיל במקום החץ. מה ראו לומר גאולה בשביעית? מה רבה? מתוך שעתידים לגאל בשביעית, לפיכך קבעו בשביעית. ואמר מר, בשישית קולות, בשביעית מלחמה, מוצאי שביעית בן דוד בא. אז אם כן, במוצאי שביעית, בשביעית יש מלחמות, לגמרא, מלחמה נמי, התחלת לגאולה היא. המלחמה באה בעקבות התחלת הגאולה, והיא מביאה התחלת הגאולה. אז מלחמה נמי, התחלת לגאולה היא. מה ראו לומר רפואה בשמינית? מה רבי אחא, מתוך שניתנה מילה בשמינית, שצריכה רפואה, כך קבעו הברכה שמינית. מה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? וכולי, אני רוצה לקצת להמשיך את הגמרא הלאה. ולהגיע כמעט לשורה האחרונה. כמעט לשורה האחרונה כתוב, אחד מתרומם את קרנם של הצדיקים בירושלים, שנאמר שאנו שלום ירושלים ישליי אוהבייך. אז לכן באה ברכת הצדיקים לפני ירושלים. עכשיו אני רוצה להגיד את הקטע האחרון. כיוון שנבנית ירושלים בא דוד. אם נבנית ירושלים בא דוד, שנאמר בספר הושע, אחר ישבו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. כיוון שבא דוד, באה התפילה שנאמר ויתום אל הקודשי וזינתי, שבאה התפילה, באה עבודה וכו'. אז רש"י אומר ככה, למה ברכת בניין ירושלים, אחרי בירושלים אומרים את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח? למה תפילה לצמח דוד באה אחרי בניין ירושלים? אומר רש"י, שנאמר, אחר ישבו בני ישראל, מפרש רש"י, אחר ישבו לבית ישראל לבית המקדש, וביקשו הקדוש ברוך הוא ודוד מלכם. אבל השאלה היא, זה לא כתוב, לא מה שכתוב. בגמרא כתוב, כיוון שנבנית ירושלים, בא דוד, שנאמר, מבין פסוק שבא דוד. הפסוק שעולה מהרש"י לא נאמר שבא דוד. הפסוק נאמר, אחר ישבו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם. ביקשו, מניין שהוא בא. והגמרא לומדת מכאן, בשנבנית ירושלים, בא דוד, שנאמר, חיים לישראל וביקשו, שעולם הרשע, אם ביקשו, מניין שהוא בא? תשובה הוא אשר דיברנו, שהבקשה של הגאולה מביאה את הגאולה בלא ספק. כמו שאמרו, ביקשתי את אלוקיך ומצאת. הבקשה לגאולה יעשה למחכה לו, יזוד מחכה קץ ישועתו. לכן אם בני ישראל מבקשים בחזרה את בית המקדש ואת מלכות בדוד, אז זו עובדה ריאלית. אז הקדוש ברוך הוא ימלא את בקשתם. ועל זה מביאה גמרת הפסוק. וישבו בני ישראל וביקשו, חכה דוד מלכם. ואם ביקשו, אז גם ימצאו. וכמובן שכנות ידרשו ובאת שמה. הרי שסדר ההפטרות מלמד אותנו את הרעיון הבא, שבקשת הגאולה היא בעצמה מקרבת ומביאה את הגאולה. אז בימים אלה של הכנה לגאולה, תשעה באב, שעניינו בעצם אבלות, צריכים לדעת למה גזרו חז"ל את כל עניין האבלות הזה. וכל עניין האבלות הזה, מטרתו להתאבל לשעבר, אבל גם לצפות לעתיד. האבלות פירושה חיסרון, להרגיש את החיסרון, כמו ששאלו אנשים מחנה יהודה, כמה סוחרים, מתי בני המקדש? או מה אכפת לך? מה ייתן לך? כלומר, הכל שם נמדד במושגים של מה ייתן לך, מה יוסיף לך. אז באמת, מה ייתן לך, מה יוסיף לך? אבל באמת, אנחנו יודעים שבעם ישראל כולו, כשישראל מצפים ומקרבים בציפייה ובמעשים שלהם את הגאולה, אז הם מרגישים את ההיעדר. אז לכן אנחנו, יש לנו תלתא דפורענותא, שמרגישים את גודל החורבן של בית המקדש, וגודל החורבן מביא אותנו לבקש את בניינו ולתקן את מעשינו באהבת חינם, כמו שהרב אמר, שבאהבת חינם נחפה על שנאת חינם ונתקן שנאת חינם. לכן כל המעשים הטובים שאדם יכול לעשות בימים אלו של אהבת חינם, של איחוד של כלל ישראל, של פעולות למען כלל ישראל, כל הפעולות האלה הן מביאות ומקרות את הגאולה בבחינת בקשת הגאולה. והתקיים בנו הפסוק וביקשת משם שלוקח ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. שבת שלום. אפשר להחזיר את הדפים לכאן מי שרוצה, מי שרוצה לקחת יכול לקחת, מי שרוצה להחזיר יחזיר. רבי חנניה בן הקשיא אומר